כשסטיבן הציע לי, וזה לפני זמן, לפני התקופה שאנחנו נמצאים בו, ללמד איתו ריטריט על אקוונימיטי, אז קודם כל מאוד מאוד שמחתי, וגם ככה עשיתי רענון כמובן קצת על המשמעות של המילה הזאת במסורת, וזה עדיין מדהים כמה זה רחב, כמה משמעויות ורבדים. אז ככה אני, באמת יש את המילה הזאת אופקה, שהרבה פעמים מתורגם כחופש תודעתי שלא ניתן לערעור, או איזון אל מול התנודות, הוויסיסיטודס, התנודות של החיים, ומשהו שמתהר אותנו, שהוא הכרחי לתהליך התעוררות שאנחנו מפתחים, ומשהו שמוביל, איכות שמובילה לנחת, לאיז ולסבלנות ולהבנה. וזה גם, אני חושבת שכאן אנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים, אחד מארבעת איכויות הלב, אברהמה ויהרה, שברהמה זה שם של אל מהפנתיאון ההודי, והוא האל שהכי פחות היה מעורב בכל מיני שטויות, והיה נחשב הכי טהור, זאת אומרת בלי קנאה ובלי שנאה, ממש to look up to, בתואר תואר ליבו. וויהרה זה משכן או מקום, עכשיו זה הויהרה שלנו, הריטריט, וגם האולם. אז איכות של משהו נשגב ומשהו לא אקסקלוסיבי, משהו ללא סוף. וללא תינה. וגם גישת התנהלות בעולם. כן, גישת התנהלות מול בני אדם, כמו האיכויות האחרות, שמובילה לשלום וליחסים טובים, לריפוי. אז אני אשתף סיפור שאני לא שוכחת מלפני כבר 24 שנים, אני חושבת, בזמן שכבר מבחינתי הייתי מאוד מסורה לדרך, הייתי כבר אחרי שנה וחצי בהודו, שגם העמקתי בלימודי יוגה, אבל גם פגשתי בסרי לנקה את המסורת התרבדית של הבודיזם, insight meditation, וממש שני הדברים קראו לי כל הזמן, מעקתי, היה לי הרבה הזדמנות לתרגול עמוק, וכשחזרתי לארץ הייתי בקורס מורים של אורית סנגופטה, חלק מכירים, מורה מצוינת, והייתה אסיסטנטית בקורס שמאוד אהבתי והייתי מאוד מחוברת אליה, ועשיתי אצלה סטאז' בשנה השלישית, והיא הייתה מודל, מכירים את הדבר הזה, הייתה מודל, והייתה אימא ומתרגלת ומורה, ואני זוכרת שבשיחה אישית איתה, כמו רציתי, אמרתי, אני רואה בך כל כך הרבה איכויות, ואני כל כך מתחילה, ותספרי לי קצת מה עוד יש, בדרך? איזה עוד מתנות, כאילו, איזה עוד ממתקים למי שמסור ומי שמשקיע ומי שמאמין ומי שדדיקייטד? והסתכלה עליי קצת כמו שהיום אני מסתכלת על הילדים שלי, ואמרה לי, בעיקר איקוונימיטי. ובעיניי זה היה, איך אומרים בעברית? בובי פרייז. זאת אומרת, לא הדבר האמיתי. למי שלא זוכה. כאילו, הפרס, איך אומרים, כן, בדיוק. מה? אתם חומבים בדיוק. אני זוכרת שזה המם אותי. וכזה לקחתי עוד 25 שנים לחשוב על זה. שפספסתי שם משהו. והיא לא. עוד תרגום של, אני לא חושבת שזה אופק, אז סטיבן בטח יודע יותר טוב ממני, אבל של מילה שהיא מסמנת את האיכות הזאת, זה there in the middleness, כאילו שם באמצע של הדברים. ואני חושבת שזה מקרב אותנו לאיכות שאלינו כמה פעמים שסטיבן כבר הביא לנו, של הרפיוג', של המקלט, והאפשרות שהחיים עצמם יהיו מקלט, מה שמגיע. אז אני חוזרת רגע לאכזבה שלי, אבל אני מביאה את זה עכשיו באמת יש כל כך הרבה פרדוקס בלהבין מה זה. אפשר גם מאוד לא להבין, אפשר לשטח, ואפשר גם לא לדעת מה זה האיזון הזה, איך זה מתבטא בחיים אמיתיים שלי, שאני חי. ואני בעיקר מרגישה שלהיות בתרגול כזה שקט בריטריט נותן לנו המון 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 אינסייט, המון התנסות חווייתית מרגע לרגע של מה זה יכול להיות במיקרו, מה זה יכול להיות במיקרו, עוד לפני שאנחנו מנסים לצייר עם זה את המארג של החיים. מה זה יכול להיות בחוויה? איך זה יעבוד? אבל עוד מילה באמת לאקוונימיטי, זה אולי פשוט wisdom או פרספקטיבה. כאילו היכולת שלנו באמת להביט ממקום שיש בו מרחב. אבל מה המקור? מה המקור של הכוח הזה? מאיפה זה בא? איך אנחנו מפתחים את זה? איך זה לא, כי זה לא בא מכוח רצון, זה לא בא משריר. לא נהיה איקונומוס, לא נשיג את זה ככה, ולא נשיג את זה גם רק בהבנות אינטלקטואליות או מנטליות או קונספטואליות. אז באמת הריטריט נותן לנו את האפשרות הזאת לחקור בכל הרבדים, במיינד, אבל גם בגוף וגם בלב, לטעום את האיכויות, גם את האיכויות של להיות בעין הסערה, נכון? בכיסים, בכיסונים האלה של שקט שמגיעים, ושאנחנו יכולים כאן לטפח, כי כי הם טובים, כי הם טובים לנו. אבל גם בסערה, וגם לטבוע לפעמים. זאת אומרת, גם בכל האופנים. אז במסורת הקלאסית מדברים על אקוונימיטי אל מול איכות שמלמדת אותנו איזון בתוך שמונת הרוחות, שמונת התנודות. ואני עוד לא הבנתי אם באמת הם הצליחו, אבל אני סומכת על הטיצ'ינג, אבל אם זה באמת רק שמונה, אבל בסדר. יש שמונה קלאסים, או ארבע זוגות, שאנחנו בדרך כלל פוגשים במיידי דרך התכנות שלנו, אילו דרך ממש ב-hard wire, כן? בתודעת ההישרדות שלנו. זה בכלל לא אשמתנו. זה לא אישי. זה מגיע משהו טוב, וזה נעים, וגם החרדה שכמה זמן יהיה לנו את זה, ומתי זה יתמוגג. ומשהו קשה, שמעורר מיד פחד. מה עושים עם זה? כמה זמן זה יהיה כאן? זה ממש, זה כל כך מובן. ועם זאת, בטיצ'ינג, הבודה דיבר על האפשרות הזאת של לייצר אי. סטיבן דיבר על זה אתמול, אי. של שלווה. אי שלא תלוי במה מגיע. בדיוק שמעתי שיחה של פמה צ'ודרון, האהובה, שהיא מתארת משהו מתוך ההסתכלות במסורת הטיבטית, שמדברים שם על עולמות, realms אחרים. והיא אומרת, זה הכי פשוט, כן? שההבדל היחידי בין realm של הגיהנום לבין pure realm של התואר, זה רק איך זה עובר דרכנו. אז אנחנו באמת מדברים על משהו שהוא אם הדרך, שהוא כל כך גדול, ושהוא כל כך רדיקלי, ושהוא כל כך רלוונטי, ושהוא כל כך בסיסי לדרך. כאילו גם כל הגדול והקטן הזה, הצעדים. כאילו, והשאלה, השאלות שעולות, שמביאות אותנו בכלל לתבול, של איך, ושכל כך רלוונטיות עכשיו. איך להיות שמח בעולם שיש בו כל כך הרבה קושי וכאב, ואיך להרגיש את הג'וי אל מול מה שתמיד יש, גם כשאין מלחמה, כן? מה שתמיד יש, תמיד יש אובדן, תמיד יש מחלה, תמיד זה נגמר. אז בצמדים האלה, ארבעת הצמדים, שמונת ה... אז הראשון הוא gain and loss. זה סגסוג ואובדן, או... כן, זה יכול להיות הרבה דברים. אפשר להסתכל על זה בהרבה... אם זה מספיק גדול, זה מחסה כמעט את הכל. כן? יש לנו, אז אין לנו. כל כך הרבה דברים. רגע של שקט בתרגול. הלך. לי יש אחד תמידי בבית, אני עוד לא התגברתי, עוד אין לי, יש לי אקוונימיטי וגם אין לי, וזה המצב של זמן בית לבד ללא ילדים. זה כזה התחיל, קודם הם היו קטנטנים בבית, אין מה לעשות, לא רואים ממטר, הכל כזה, בליל, אחרי זה השלישי הלך לגן, ופתאום נהיה מין דבר כזה, הבית הוא שלי. שלי. שלי מהבית. הבית. ופתאום מישהו חולה, שנת קורונה, למידה מרחוק, החלטה של בני נוער שלא מתאים להם היום. מה? פתאום אין לי את הזמן שלי. יש? אין. אין? יש. הבנתי שזה כבר איזה בדיחה. זאת אומרת, כבר יש לי בדיחה. שזה ההתחלה. משורר יפני, משורר, הוא היה בעצם נזיר, hermit, לא נזיר במסגרת, recluse כזה, וכמעט לא היה לו כלום, זה הסיפור, כמעט לא היה לו כלום, את החלוק וקצת אוכל, ובכל זאת שדדו לו את הבקתה, והוא כתב הייקו. וההייקו שהוא כתב, אחרי ששדדו לו את המעט דברים, The moon at the window, the thief left it behind. הירח שבחלון, הגנב השאיר את זה מאחור. כן. אז התרגול שלו היה מצוין. יפה, השאיר עד למאה שלנו. אבל אנחנו באמת יכולים לתרגל עם הדבר הזה, עם היש אין הזה. אנחנו יכולים לתרגל עם זה בכל דבר שאנחנו שמים לב, שהנה אנחנו בתוך הסיפור הזה. יש אין, יש אין. כמובן שדברים גדולים, אבל אפשר בדברים קטנים. יש סיפור מאוד יפה שאני רוצה לספר לכם, של קפקא, סיפור חייו של קפקא, כשהוא היה קרוב לסוף החיים, והוא היה יושב באיזה פארק, גן ציבורי בברלין, ויום אחד הוא ראה ילדה כבת שש, מתרוצצת, לא יודעת את נפשה, בוכה, מכאן לכאן, והוא שאל אותה מה קורה, אפשר לעזור לך, והיא אמרה, כן, איבדתי את הבובה שלי, והוא לוקח אותה ביד, והם הולכים לספסל ולנדנדות, שם ופה, ואין בובה. אין בובה, והיא בסוף צריכה ללכת, אבל אחרי כמה ימים היא מגיעה לפארק, והוא מחכה לה עם מכתב. מכתב מהבובה. הבובה כותבת לה, יצאתי למסע של טיולים בעולם, להתפתח ולראות עולם. אז הילדה איכשהו מקבלת את זה, ובמשך כמה שבועות, חודשים, כל פעם שהיא באה לפארק יש מכתב. קצת חוויות מהמסע בעולם. וכנראה שבשלב שקפקא הבין שהוא כבר לא יהיה נגיש כל כך, אז יום אחד הוא בא והיא מגיעה והוא מחכה לה עם בובה. והיא אומרת, אבל זאת לא ככה בובה שלי נראית. ובמכתב שהבובה מחזיקה ביד כתוב, המסע שלי בעולם שינה אותי. השתניתי. והחלק הממש יפה בסיפור זה שקפקא נפטר קצת אחרי זה, ושנים אחרי זה כשהילדה הייתה לאישה צעירה והיא עוברת על החפצים שלה כמו שאנחנו נוטים מדי פעם לעשות חלקנו, היא מוצאת את הבובה והיא מוצאת פתק קטן שהיא לא ראתה בתוך הבגד, וכתוב שם, את כל מה שאנחנו אוהבים אנחנו נאבד, אבל האהבה תחזור בצורה אחרת. אז כן. ועוד אחד צמדים זה praise and blame, שבח ואשמה. אולי יש עוד אפשרויות. כל הזמן יש את זה, נכון? כל הזמן יש את הנעים הזה, מילה טובה, את נראה טוב, עשית טוב, משהו טוב, כמה שזה נעים, ובאמת זה נעים. אשמה קצת פחות נעים, כשמאשימים אותנו וזה לא מוצדק, מרגיש לנו לא מוצדק, עוד פחות נעים. זה אחד הדברים שאני הכי שמה לב עם הילדים שלי, כשמישהו מהם או מאיתנו, מהדור שלי, מאשים לא בצדק, זה הכי מקפיץ, זה הכי מפעיל. אין משהו יותר כזה. וזה תרגול לכולנו, כן? למה עושים עם המילים האלה, כמה הם יכולים להרחיק אותנו, כמה הם יכולים לגנוב את כל ההצגה. וזה גם מי שמגדל ילדים, אז יש לנו הרבה מאוד חומר טוב לתרגול. אז אם פעם הם היו אומרים לי שאני אימא נוראית בגלל שאני לא מסכימה לאיזה סק ממתקים, אז היה לי יותר אקוונימיטי. עכשיו יש לי בני נוער שיודעים להגיד דברים מאוד מתוחכמים. וזה עוצר. וזה לוקח משהו של באמת לשים לב למשיכה החוצה. אני הדבר הזה שתיארת? אני המילים האלה שמישהו אחר אמר? ולחזור. מה הכוונה? יכול להיות שיש טעות. זה לא אותו דבר, זה לא... אז ברור שאכפת לנו. אבל גם השאלה כמה? הפרופורציה של הדבר הזה. כשכועסים עלינו. כמה זה מעיף אותנו, כמה זה גונב לנו את כל המרחב, ומה התרגול שמחזיר אותנו לאיזון. והכעס עוד שם, בתודעה של המישהו האחר שכועס. יש איזה מטאפורה כזאת של מלח, אם שמים כפית מלח בתוך כוס, זה טעם חזק. אבל אם שמים את זה בתוך אגם, אז מה עוזר לנו להיות במקום הרחב הזה ולשמוע את אותו מילות ביקורת, מילות שבח? אז באמת אפשר לתרגל עם זה, וציטוט מהבודה יש לי באנגלית, As a solid mass of rock is not moved by the wind, so a sage is not moved by praise and blame. אז כפי שהסלע עצום לא זז עם הרוח, כך אדם שמבוסס בתרגול לא זז עם שבח ואשמה, כן? יש את הפשוט מקום הזה. וזה תרגול, אנחנו לא נהיה בזה מושלמים, זה תרגול. אז יש גם fame and disrepute, תהילה ושם רע, אין לי הרבה מה להגיד על זה, אנחנו לא סלבס כאן, אבל לא, זה עדיין משמעותי, למשל במדיה חברתית, כן? שמים פוסט. כמה מהר יש לייקים, כמה מהר יש תגובות, איזה תגובות. זאת אומרת, יש את המקום הזה של, כן, שגם פשוט מרחב לתרגל איתו. ותזכורת לחזור לכוונה, מאיפה באה הפעולה. ולא רק לחיות שוב בתודעות. אז זה לא מקום טוב לחיות בו. בתודעות של אנשים אחרים. זה לא ויהרה כל כך טובה, או רפיוג' כל כך טוב. כמו שגיין אנד לוס אמרתי, זה כמעט הכל, אז עוד יותר כמעט הכל זה פלז'ר פיין. נכון? וזה באמת הכי, הכי טריקי, כי זה מרגיש הכי הכי טבעי. זה מרגיש כמו השתקפות של המציאות. זאת אומרת, ברור שנעים זה טוב ולא נעים זה רע. וזה יוציא אותנו מאיזון. אבל זה הרכבת הרים שמשאיר אותנו בתוך תקווה ופחד ותגובתיות וחרדה וסבל. אז קונדישנינג, תכנות מאוד מאוד עמוק. ובאמת לב התרגול זה לעבוד עם הגלים האלה, באופן שאנחנו יודעים לעבוד, שזה עם לפגוש ולראות בצלילות, בכנות ובאהבה. וסטיבן הזכיר אתמול, וזה חלק כל כך חשוב מהתרגול. שזה מתחיל מזה שלהכיר בזה שתכנות זה לא משהו רע שעשינו. שזה באמת לא באשמתנו. ואיכשהו בלי האכפתיות, אנחנו תקועים בתוך, אפילו המקום הזה שאני הייתי בו, כשדיברתי עם יעל. תוך איזשהו אשליה שיש מקום that you get it right, כאילו. ואז הטריק הרוחני באמת. זה לא צריך את כל השטויות האלה של רוחה ולקבל את הכל. זה לה... כשהלב מתרקח אנחנו מבינים איך הראייה, איך לפגוש באמת משרת אותנו. הבודה אמר, praise and blame, gain and loss, pleasure and sorrow, they come and go like the wind. To be happy, stand like a great tree in the midst of them all. זה טוב לשמוע, כן, מגבוה, את ההשראה ואת הדימוי. גם אפשר לתרגל עם העצים ולראות את הרוח ואת העלים ולהבין שיש בנו גם את היכולות האלה. כי יש בנו את כל האיכויות, וגם יש דרך של טיפוח. ואני מרגישה שזה גם חשוב באיכות הזאת, במה שזה מרגיש לנו כרגע, שזה חשוב לחשוב או לעשות רפלקציה, אפילו ממש עכשיו, על מה בחיים שלנו, כמו שהם, הוא מורה טבעי לבלנס הזה, או ל... אין סוף מרחב הזה. אולי יש בן אדם שרק פוגשים או מקום שרק נמצאים, או פעילות, יוגה, אומנות, הליכות. מהו תזכורת ומורה שנותן לנו את הטעם הזה, שיכול גם לחלחל למקומות אחרים, בטח אם אנחנו מודעים שזה מה שקורה. וכמובן שבאופן הקלאסי מדברים על האיזון בין החיים, קונים את איכות שמביאים להתנהלות בחיים, איכות בתרגול הפורמלי, השקט. זאת אומרת, לחוות איזשהו מרחב של שקט, איכשהו, זה מסתורי, אבל זה זולג אל תוך החיים. פתאום, הנה הדבר הזה. ואז הנה הדבר הזה חוזר לתוך התרגול. זה עושה את זה במשך המון 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 שנים, אבל זה גם עושה את זה בתוך ריטריט. מאיזה חוט. שאם אנחנו מכוונים לעקוב אחרה, כמו הנה, הנה. כי בדרך כלל שוב, התכנות, לשים לב לאוף, אוף שוב, אוף שוב. אז הנה. Perfect, unshakable balance of mind. Wow. איזון מושלם של לב תודעה, שלא ניתן לערער. אז גם שאנחנו רואים כמה זה מאתגר, ועדיין. אני מאוד אוהבת את המטאפורה של גל ואוקיינוס. אני חושבת שזה חזק מאוד, מועיל מאוד, בעיקר כי אפשר, אולי כל מי שהיה אי פעם בתוך ים, אז אנחנו יכולים להבין את זה לא רק כמין משהו פואטי, אלא כמשהו, יש איזה חומר, איך אתה מפריד בין החומרים האלה, בין אוקיינוס לגל. זה בו זמני. יש דגשים נזילים בין ה... אינסוף לבין הרגעי. אז כן, אצלי בחיים, לא סתם אני מזכירה, אצלי בחיים יש שלושה מתבגרים. ובאמת הם תמיד היו ילדים מיוחדים ולא לגמרי נורמטיביים. ועכשיו זה אתגר, באמת, אם זה לא אחד, זה אחד אחר. ממש אפילו עכשיו, בזמן שאני בריטריט, אני מקבלת טלפונים חירום כאלה ואחרים. לי יש טלפון. זה לב התרגול. זה לב התרגול, לא להיסחף אל תוך פחד ודאגה, ולהכיר את הגלים האלה, לא להתכחש להם. זה לא fake it, כן? זה לא הכל בסדר, יהיה בסדר, כמין משפטים ריקים. זה לא לסגור את הלב, זה לא להפסיק. כן? זה לא אדישות, זה בטח לא אדישות. ומה זה כן יכול להיות? אז חלק מהמרכיב ש לא מאוד הזכרנו עד עכשיו, או שאולי סטיבן כן הזכיר את המילה trust, כן? או איזשהו, אולי המרכיב עוד לפני trust, איזשהו חיבור, איזשהו connection, איזשהו גישה למשהו שמרגיש מעבר. לא משנה, כל אחד באופן, איזשהו ראיית גדול. לא במובן מיסטי, ולא במובן קונקרטי גם. וגם לדבר הזה יש שורש בתרגול, כמובן, בחוויה, ביכולת לראות לחוות את הדברים בכל כך הרבה אופנים, וגם מעבר לאופן שבו אנחנו נוטים להסתכל על עצמנו. אז הדרך הרבה פעמים לרוחב זה דרך הדבר הזה, המילה הזאת מיינדפולנס, כן? ומיינדפולנס בעומק זה משהו שבאמת משחרר, זה לא רשימת מקולת של recognize, non-judge, זה משהו שכשהוא קורה אז אנחנו נושמים אחרת, משהו, יש שיפט, משהו משתנה. ומתוך השינוי הזה נבנה איזשהו רוחב ואיזשהו אמון. באמת חלק מהשלום הזה שאנחנו מצביעים אליו, זה באמת היכולת לשמות, לא כל הזמן רק לשחזר את ההרגלים. נוכחות והאכפתיות הזאת, שאי אפשר בלעדיה. נוכחות והאכפתיות הזאת. הטוב לב הזה, שאני חושבת שכל פעם שאנחנו תקועים, זה הדבר שיכול להביא את השינוי, אפילו שהרבה פעמים זה הדבר האחרון שאנחנו מצפים או יכולים, או שנראה שאין לנו גישה לשם. וזה גם תרגול. ומפתח הרבה מאוד trust. לראות איזה כוח יש לקצת רוח. איזה כוח. ואני רוצה להגיד שלפעמים אין אפשרות לאקוונימיטי. כן רציתי ככה להזכיר את זה לרגע. אני בתקופה האחרונה אני פוגשת כל שבוע מישהי שהבן שלה נרצח במסיבה. ואין לה רוחב בכלל. וזה המצב כרגע. וזה כל כך מובן. אני זוכרת גם את עצמי כשאימא שלי נפטרה, וזה היה דבר גדול בשבילי. כמובן שהורים זה טבעי, ועדיין. והיה משהו שלא רצה רוחב, כן? זה היה מאוד הכאב, וגם החוסר היכולת להיות בכאב, וגם היכולת להיות בכאב, רצה את הבמה, את כל הבמה. לא רציתי לשמוע מרוחב, ולא היה, ואז היה, אחרי זמן, זמן מתאים. אז איתה אני מחזיקה את המקום שאני יודעת את מה שהיא לא יכולה כרגע לדעת. וזה נכון לגבי פחד גם. גם כאב, גם פחד לפעמים אין. זה לא זז. אז אנחנו מביאים גם את המקום הזה של סבלנות וכבוד וכנות. נכון, לפעמים אנחנו ממש מטריפים את עצמנו בתקווה ופחד, כאילו אנחנו ממש יודעים מה הולך להיות, כאילו מחר יהיה יום בלתי אפשרי, כן, העומס, לופים, לופים, לופים. אז יש מין ביטוי כזה, שאני כל כך אוהבת, לב שמוכן לכל דבר, a heart that's ready for anything. וגם אפשר לשמוע את זה בתוך קיבוץ, כאילו ready for anything, כאילו יודעים שזה כבר לא, טוב זה כבר לא, לא, אז לא כזה, באמת, באמת. נראה לי שהרבה פעמים הקושי שלנו עם הלא נודע, זה לא קושי עם לא נודע, זה הקושי עם המחשבה שבטוח לא יהיה טוב. ואיך אפשר לפנות את זה? וכשאנחנו לפעמים, נכון, לפעמים זה קורה שאנחנו מפנים את המקום הזה שיודע שלא נספיק ולא נגיע ואז זה ואז זה ואז זה, מפנים את זה. ופתאום משהו אחר פועל ביום הזה. ומספיקים עוד יותר. שאלה קלאסית שעולה לגבי האיכות הזאת של השלווה והרוחב והאיזון, האם זה מוביל לאי עשייה? מהימנעות מעשייה מיטיבה בעולם. אז התשובה היא לא. אבל אני רוצה לתת את הדוגמה של לידה. של לידה טבעית. שהיה לי את המזל, המילדת שלי אמרה לי לפני שהתחלנו את כל העסק, שאומרים מזל טוב ללידה, בלידות, כי זה באמת עניין של מזל. ואז היה לי מזל, והיו לי לידות טובות וטבעיות, אבל יש משהו, יש שני מהלכים. הראשון זה לא להתנגד לקיבוצים, לצירים, שזה דבר חזק בצורה שכבר שכחתי, וזה לא נתפס שאפשר לעשות משהו, כאילו לאפשר את זה, אבל אז מאפשרים את זה, ואז גם צריך לעשות משהו פעיל. צריך ללחוץ, צריך, כן. זאת אומרת, לא בכל מקרה, וזה, וזה לא שיעור לידה. אבל זה דוגמה טובה, כי של פעולה שמבוססת בנוכחות, באי התנגדות. יש סיפור, שמעתי מתיק נתן, שהוא סיפר על על ה-boat people, על האנשים אחרי שהאמריקאים יצאו מווייטנאם, ולא יודעת אם מיליון או יותר דרום וייטנאמים ניסו, וחלקם לא הצליחו וחלקם הצליחו לצאת בסירות בכלל לא מותאמות לדבר הזה, והוא סיפר שמספיק שהיה מישהו אחד שלב בשביל לתת לדבר, בשביל שלדבר הזה יהיה צ'אנס. אם כולם היו בפאניקה, לא היה סיכוי. אז ככה גם לתת לנו פרספקטיבה כמה זה מציל החיים, כמה זה איכות שעוברת הלאה, שזה לא חוויה פרטית רק. לילה לפני שבאתי לכאן, שלשום, בערב, מין רגע קטן, שאני לא אכנס לפרטים, כי אני לא רוצה לעורר את כל הנושא של מה שקורה, אבל הבת שלי הגיעה, ואמרה לי משהו שהוא 180 מעלות, הפוך מאיך שאני רואה את הדברים, במדינה, והייתה מאוד בטוחה בעצמה, וראיתי כמו איזה דיבוק, איך אני לא רק מתווכחת איתה, בשביל שהיא תדע מה אמיתי, אלא גם נתפסת בגל מאוד חזק של דאגה, על עליה ועל הנוער בכלל, על החשיפה, על איך הם מקבלים את המידע, על איך הפחד מחזק את הדעה, אז היא בת 15. לקח לי כמה רגעים להבין שאני לא מי שאני רוצה להיות באותו רגע, ויצאתי מהחדר, הלכתי להתקלח, וחזרתי כבר אחרת. ציטוט מאוד, או סיפור מרגע לפני שנים שהדלי למה הגיע לתת טיצ'ינג בדלי, בניו דלי, וחשבו שהוא אולי לא יגיע כי היה עוד גל של אלימות נוראה בטיבט, ושאלו אותו איך הוא, זאת אומרת, לפני שהוא התחיל את הנושא שהוא בא ללמד, והוא אמר, "My mind is filled with disturbed thoughts, but my heart is very steady." ואני לא סתם מביאה את זה, כי אני חושבת שזה חשוב, גם אם זה רחוק מהלב שלנו, לדעת את האפשרות הזאת בלב ותודעה של מישהו אחר. וזה גם יכול להיות לא רחוק. יכול להיות דרך לראות ולהחזיק את מה שאנחנו רואים ומחזיקים. ואני מוסיפה לזה כמה דברים אני רוצה להקריא מהיום, מיומנה המופלא של אתי הילסום, אישה צעירה הולנדית, יהודיה הולנדית, שקראתי את היומן שלה מזמן ואני קוראת אותו שוב עכשיו, והיא כזו השראה מרתקת, כי היא גם הייתה כמובן מיוחדת וחכמה ואינטליגנטית ומוכשרת מאוד, ועם הרבה תשוקה לחיים, ובמובן הזה היא דומה להרבה מאיתנו. זאת אומרת, זה לא שהיא נולדה דלי למה. והיא לא דמיינה שהיא תחיה בתוך העלייה של הנאציזם ותגמור את החיים באושוויץ. ובעיקר אנחנו רואים ביומן את הסוף הזה, את ההתפתחות שלה, הרוחנית, הנפשית, ואת הסוף, עד שהיא ממש דוחפת את היומן ביד של מישהו, ועולה על רכבת. אז לאור זה מדהים מה שהיא כותבת, אז אני מקריאה, הסבל באמת גדול, אבל למרות זאת, לעתים קרובות אני הולכת בשעת הערב המאוחרת, כאשר היום שוקע מאחוריי תוך עומקיו, אני הולכת בצעדים נחושים, אני לא יכולה לעצור, לאורך גדר הטייל, זה כבר במחנה, ואז זה פורץ ועולה מתוך ליבי שוב ושוב. זה עולה כפי שהוא, כוח בסיסי הטוען, החיים הם משהו נפלא וגדול. מאוחר יותר יהיה עלינו לבנות את העולם חדש לגמרי, וכל עבירה נוספת וכל אכזריות נוספת המתרחשים כעת נצטרך לאמת עם חתיכה נוספת של אהבה וטוב לב שעלינו לכבוש ולמצוא בתוך עצמנו. ועוד, שוב ושוב גואה בי הגל הקטן והמעודד, שוב ושוב, גם ברגעים הקשים, החיים יפים כל כך. אי אפשר להסביר את התחושה הזאת, היא לא מעוגנת במציאות שאנחנו חיים בה. אבל הרי זאת לא המציאות היחידה. זאת לא המציאות היחידה. יש עוד מציאות, בלבד המציאות שבעיתונים ובשיחות הנלהבות והשטחיות של אנשים מבועלים. הרי קיימת גם המציאות של הרקפת הקטנה, הברודה האדומה ושל האופק הרחב, המצוי מעבר למהומה ולמבוכה של זמננו. זה אי אפשר שלא להזדהות. וגם לקבל משהו, איזה פיסה, פיסת רוחב ממנה, מרחוק. ועוד סיפור פשוט מקסים על מישהו שהיה הצ'לן הראשי באופרה בסרייבו, וכשמלחמת האזרחים פרצה בסרביה, וזה היה שדה קרב ברחובות, ורימונים ויריות, והוא התלבש בליבוש הזה, השחור לבן המהודר הזה של העולם המוזיקה הקלאסית, ולקח שרפרף את הצ'לו שלו, וישב ברחוב שעה, כל יום אחרי צהריים, וניגן. ולגמרי, בפלא, לא קרה לו שום דבר. כזה תקופה הוא עשה את זה. זה החזיק את המקום הזה של הכל, כן? של דיגניטי ואמון. ביופי, בחיים. אז שוב, אני נותנת את הדוגמאות האלה כמובן בהקשר שלנו. אבל לא בשביל שנחשוב שאנחנו צריכים, שזה מודל, שאנחנו צריכים להיות אחרים, כמו הצ'לן הזה או משהו. אבל זה חשוב. לבוא במגע עם כל מה שאפשרי, ולא רק עם הנתיב הקל או הזמין, או הרחב אפילו ביותר. הבודה אמר, "Develop a mind so filled with love that it resembles space, which cannot be painted, cannot be marred, cannot be ruined." תפתח תודעה כל כך מלאה באהבה שזה דומה לחלל ולא ניתן לצבוע על זה, לא ניתן להשחית את זה, לא ניתן להרוס את זה. דימוי כזה, כמו לזרוק איזה אפילו כזה של צבע של בית, כן, הנחלים האלה, אבל מה זה כבר יכול לעשות? אז אני אסיים גם עם ציטוט של הבודה. There is no higher happiness than peace. תודה רבה על ההקשבה.